ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים בקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב ולא למה קהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה, ודניאל שלה נמצא איתנו כאן היום, ואיתי גליה בן חיים. אני אתן לה להציג את עצמה, ואז נגיד גם על מה נדבר היום.
וואה, ככה?
ככה.
ככה מתחילות? טוב, גליה בן החיים, מייסדת יער אפשרויות, יזמת, אוהבת עולמות מרובים, וכן, בעיקר אוהבת עולמות הצמיחה והאנושיות, וקמה כל בוקר כדי לעשות שעולם יהיה יותר אנושי ויותר מכיל, ורק ככה לדעתי הצמיחה יכולה להיות טובה, איכותית, יציבה ולאורך זמן.
וגם יש לך גם פודקאסט שנקרא אנושיות.
נכון, פודקאסט אנושיות וספר זירי אנושיות, וכאילו יש מלא דברים, אני מלווה ארגונים בתהליכים של בניית אמון, צמיחה, התחדשות, בדרך הטבע.
ועל זה באנו לדבר היום על צמיחה דרך הטבע, או מה אפשר ללמוד מהטבע על תהליכי צמיחה קהילתיים בעצם.
יופי. אז מסתבר, בשנות ה-80, פרופסור סומרט בקנדה, שהיא ביולוגית וחוקרת, מצאה שמתחת לקרקע בין השורשים, יש מערכת מידע שמבוססת על ניסיון וחוויה של אדמה ושל עצים בתוך הטבע מאות ואלפי שנים, ויש הרשת מזינה, מקושרת ומחוברת באמצעות פטריה שהיא מעבירה בין עץ לעץ מה שחסר להם, פחמן, חנקן, זרחן, מינרל אחר, ו... מסתבר שיש שם תקשורת תת-קרקעית וממש רשת קהילתית שמאוד מאוד אחראית אחד לשנייה. זה ככה ב...
על רגל אחת, כל התורה.
על רגל אחת, כן, כן. עכשיו אני ארחיב ואגיד לך שבעצם למה. נכון? כי זו שאלה... אנחנו היום בעידן האינדיבידואל, עם כל הרצון להיות חלק מדבר גדול, אבל יצאו ושאלו, למה בעצם מציעים משתפים פעולה? אם יכולים להיות תחרות על המים, על הצל, דרך אגב, זו הייתה התפיסה שיש תחרות בתוך הטבע.
אני זוכרת שגדלתי עם התפיסה הזאת, אני חושבת.
נכון, כאילו החזק שורד, כן. זה מתוך הטבע. שטויות. לא לגמרי. יש שרשרת מזון, היא קיימת. אבל היא גם מקיימת, בתרתי משמע, את כל האקוסיסטם. ומה שמצאו זה ש... עצים עוזרים אחד לשני, אם הם חולים, אם הם מבוגרים לצעירים, כי רק יחד הם יכולים לקיים מערך אקולוגי. עץ אחד לא יכול לעשות את זה. וזה מטורף.
ממש, וכאילו השורשים למטה מעבירים את ה... זה כמו מערכת תקשורת פנים קהילתית לצורך העניין?
כן.
כדי להבין מי צריך מה ואיך, ועל פי זה הדבר הזה...
בדיוק, למשל, עכשיו מה שקראתי, מחקר על מה קורה שעצים קורטים אותם, אז נשאר גדם. עכשיו באמת לצערי הרב אנחנו באמת מציאות כל כך טראומטית, ואין אחד מאיתנו שלא קרטו לו איזה ענף, שלא לדבר על שירו גדם, ובמערכת של הטבע בין העצים, יש ממש התגייסות של כולם, על ידי הפטריה קולטת את האיתותים, וממש מזינים את הגדם בתמציות של סוכר ובמינרלים, שזה מה שמאפשר לעץ לייצר צמיחה מחודשת, וגידול מחדש של הגזע, הענפים, עד פרחים.
וואו. ואיך את עושה את ההקבלה הזאת? לעולמות הרשתות החברתיות או הקהילות במהלך העבודה.
תראי, העבודה שלי בעיקר עם צוותי ניהול בארגונים עסקיים וציבוריים. ואחד הדברים שהכי בוערים בעשור האחרון זה המילה הזאת חדשנות. שהרבה פעמים היא מרגישה לי כמו פלסטר. משהו כזה, בוא נמציא איזה מודל חדש, בואו נבין צרכים של לקוח, עושים מפת אמפתיה, או כל מיני כאלה. ואני הבנתי בעשר שנים האחרונות שאנחנו חייבים קודם כל להתחבר לשורשים של עצמנו. זאת אומרת, אני לא יכולה להיות חלק מרשת, אני מגבילה את זה שהרשת האנושית, לא משנה בכל קהילה שיש לה מטרה משותפת, אנחנו חייבים לדעת מה יש בנו, מי אנחנו, מה אנחנו, מה מבחינתי השורשים זה הערכים שלנו. אז אני רוצה, אני גם חושבת שבפרט היום שאנחנו במציאות כל כך כל כך קשה, הסיבה לקום כל בוקר זה למימוש ערך, היא מה שנותנת לנו תקווה ואמונה שאנחנו נצליח להתרומם.
אני אשמח להוסיף לכל נדבך על זה. Okay. יש את שיטת טיפול שנקראת ACT, שזה Acceptance and Commitment Therapy, והיא בעצם אומרת שכשאנחנו מנותקים מהערכים שלנו, אז נכנס לנו המתח לחיים. וחלק מהשיטה הזאת, זה נקרא, זה כזה CBT דור 3,
כן.
זה בעצם לעזור לאנשים להבין מה הערכים שלהם, ולראות איך הם פועלים והופכים להיות מתחייבים, איך המחויבות שלהם, זה הקומיטמנט.
כן.
כדי להגשים אותם, כדי לגשר על הפער הזה. ובתהליכים קהילתיים היום, במיוחד עם קהילות שחוו את ה... באמת העירו לי שלא אומרים 7 לאוקטובר, אלא 7 לאוקטובר. עם קהילות שחוו את ה-7 לאוקטובר.
באופן ישיר.
באופן ישיר, או מפונות מהצפון וכולי. השלב הראשון, כאילו, שאנחנו מתחילים את התהליך, עוד לפני שאנחנו מדברים על מה, איך וכולי, אנחנו חוקרים את הערכים החדשים שלנו, כי גם חלק מהטראומה הקולקטיבית בעצם היא פוגעת בערכים.
נכון.
כלומר, הערכים מתבלבלים לנו, ואנחנו צריכים לסדר אותם מחדש.
כן.
ואז הערכים שאנחנו רגילים לעבוד על פיהם, הם לא תואמים את המקום שאנחנו נמצאים, ושם נכנס המתח הקהילתי לצורך העניין.
נכון, כי בטח כשאנחנו מדברות על קהילה, שפתאום יש אינטרסים שונים, או גם המנגנונים ההישרדותיים בתוך מצב של סטרס, אם ניקח את המודל של ה-FFF, של
ה-Fight-Flight-Freeze,
בדיוק, המנגנונים שבהם המוח האנושי פועל, הם הרבה פעמים מהפוך מהנורמה של אותו אדם, ואז אנחנו כאילו לא מכירים את עצמנו. מה שאני מתכוונת זה שכשאנשים נמצאים במצב קצה, כמו אלם ושוק ופחד כאילו היסטרי מתקפה, הם פועלים בדרך שהם לא מכירים את עצמם. זה מנגנונים הפוכים, זה ממש יונג במבנה, בתיאוריה שלו של האישיויות, הוא מדבר על זה. אנחנו כאילו בהפוך מהמצב הנורמלי, פועלים כנגד ה...
אני לא יודעת אם אנחנו פועלים כנגד, אנחנו מגלים בעצמנו כוחות שלא ידענו אולי שקיימים, אבל לרוב אנחנו, אני חושבת, אנחנו נפעל הרבה פעמים, טוב, זה תלוי במה, אבל כן. הרבה פעמים אנחנו גם פוגשים בתוך קהילות או אנשים, כאילו העבודה על האוטומט.
נכון.
ואם גם הבאנו כאן את דניאל ויעל מבידו, שדיברו על תיאוריית יו,
כן.
ועל המקום שזה לא מאפשר הרבה פעמים את השינוי, כי אנחנו כל הזמן עושים דברים שהיינו רגילים, מה שאנחנו מכירים, ומפספסים את נקודות העיוורון שלנו כדי לייצר את השינוי, אז המקום של הצמיחה זה דווקא לראות שנייה איך פותחים את המקום הזה.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, המיקוד בוא נראה מה התנועה של הצמיחה, והבירור של הערכים שלנו עכשיו, נכון להיום, עם האבולוציה שהם עברו, מאוד מאוד עוזרים לנו לפתח מנגנונים הרבה יותר יציבים, וגם לעשות פעולות שיכולות לעורר ובאמת להמשיך את הנתיב הזה של ההתפתחות.
ולקדם את זה, ואני אוסיף משהו שאני חושבת שלפעמים נמנעים, וזה משהו שממש ככל שאני מעמיקה בסקירה ובספרות שנוגעת לצמיחה, שאחד התנאים הוא גם להתבונן בכאב.
נכון.
ולא לברוח ממנו.
בדיוק.
ולהסתכל עליו ומתוך המקום של הכאב להבין מה אני צריכה עכשיו בשיטה של פוקוסינג תרפי, כאילו כן. יש שאלה מדהימה שאני מתה עליה, לו הכל היה אפשרי, מה היה קורה עכשיו? ואפשר לשאול את עצמנו רק כשאנחנו נמצאים בתוך הכאב, כי אחרת אנחנו נגיד שום דבר.
נכון, נכון. אז בהקשר הזה, שאם אני מחזירה את ההקבלה לעצים, אז יש עוד משהו מאוד מרכזי ביערות, זה נקרא עצי אם, עצי מרכזייה. העצי מרכזייה הם בעצם העצים הכי ותיקים ביער, ויש להם ממש את כל המאגר הגנטי, הוא נמצא בהם. זאת אומרת, כל חוויה שהטבע חווה, והטבע חווה גם טראומות ואסונות, הכל רשום בהם. והם, מתוך המאגר הזה שנצבר, שהצטבר אצלהם, משם הם יכולים להעניק את הידע ואת המשאבים שעצים אחרים צריכים כדי לשמור על היציבות של היער.
כלומר, יש להם חוכמה.
כן.
מאוד מאוד גדולה, שלפעמים אנחנו הצעירים מפספסים, כי בסך הכל הניסיון החיים שלנו הוא יותר מצומצם, והיכולת להגיע ולחקור ולשאול ולראיין אנשים שהתמודדו עם דברים דומים, או נכון. עשו דברים דומים, ולקבל את האינפורמציה כדי לגלות את מה אנחנו מפספסים, או נכון. על מה לא חשבנו, כן. בטבע זה build in בתוך המערכת הזאת.
נכון, אז אני לוקחת את זה לעולם האנושי, לקהילות, ואני אומרת, קחו את כל האנשים המבוגרים, שבהם יש מאגר של ידע וניסיון, הם כבר באמת עברו הרבה מאוד דברים לא פשוטים, במסע חיים מה לעשות, זה גם טבע האדם, לחוות דברים ודרכם לגדול, ותיתנו להם למנטר, מעבר לתחום המקצועי שלהם, תנו להם למנטר את הצעירים. תנו להם להיות העצה מרכזייה של היער האנושי שלכם, כדי ש... אז גם העצמתם אותם ונתתם להם משמעות, וגם לאלה יצרתם שייכות. אז יש פה גם שייכות וגם משמעות, כולם מרוויחים בעצם, הארגון מאוד מאוד מרוויח.
אז זה מעניין שאת אומרת את זה, כי באמת רואים בהרבה מיישובי הדרום, שמרבית האנשים שחזרו כבר הביתה, זה האנשים המבוגרים יותר. ויותר מזה, אלה שלא הסכימו בכלל להתפנות, זה אלה שחוו את מלחמת יום העצמאות, את יום כיפור, שהם כבר מכירים את הדריל, והם מאמינים שהכל יהיה בסדר. הם חוו כבר מספר אירועים, והתפיסה שלהם של הצורך בלהישאר בבית, במוכר, שמבחינתם זה מה ש... יביא את החוסן האישי שלהם, הקהילתי, והיכולת להישאר ביחד, ובאמת הרבה קהילות היום מתמודדות עם המונח שנשזר לאט לאט קהילה מפוזרת, כאילו שהרצון להיות ביחד, אבל החוסר יכול להיות ביחד.
כן, אני חושבת שזה שלב שכרגע היה חולה, וחושבת שאנחנו... כבני אדם צריכים להחזיק את האמונה ואת התקווה שאפשר לחבר מחדש, אבל לחבר גם ממקום של צמיחה באמת יותר משמעותית בחיבור בינינו, בחיבור האנושי הזה בין אחד לשני, אם אנחנו באמת מוצאים את המטרה המשותפת של כולנו.
ורציתי לשאול אותך עוד שאלה שנעניינה אותי, באחת השיחות שהיו לנו, גילוי נאות, גליה ואני מדברות הרבה, את לומדת טבע תרפי, נכון?
פורסט תרפי,
אז תודה על התיקון. וסיפרת לי שאת עושה אצלך ביער גם מפגשים לאנשי כוחות הביטחון שמגיעים, ושאלת לך, אבל מה את עושה איתם? ואמרת לי, כלום. רק השעות ביער, כלומר, מה שמצא, כאילו יש דברים ללמוד מהיער, אבל יש גם דברים שעצם... זה שאנחנו נוכחים בתוך המקום הזה, זה מה שיכול להביא לריפוי ולצמיחה.
נכון. אז בואי רגע נרחיב על זה, אוקיי, למי שמקשיב ומקשיבה. בעצם בשנות ה-80 פותחה ביפן עקב מספר מתאבדים רב ביותר בעולם, בגלל שהם חיים בעולם עבודה מאוד מאוד קשה, נוקשה, קר ומנוכר. פותחה רפואה, שינרין יוקו, זה נקרא מקלחת יער בעברית. ומקלחת יער זה בעצם השהות בתוך יער, שגילו שהיא ממש מורידה את רמות הסטרס הכרוני, זה ממש מאפשר לשנות את החמצון במוח, ורמות הקורטיזול יורדות, ואז זה מאוד מאוד עוזר לאנשים... כמובן שזה מהשינרין יוקו, מקלחת יער, זה פותח כבר לרפואת יער. למה? כי פשוט הכניסו את זה למחקרים בהרבה מאוד מדינות, דנמרק, אוסטרליה, יפן, טיואן, גרמניה, קצת חלקים מארצות הברית, ויש עוד, בקנדה, וחוקרים את זה בכל מיני זוויות, גם פוסט-טראומטיים, כמה זה עוזר להם, גם חולי סרטן, סכרת, וכמובן אירועים לבביים וכאלה, אבל ואז מה שזה נבנה משמונה תחנות בתוך היער של 3 שעות, שבכל תחנה את מקבלת איזושהי הנחיה שקשורה לחישה ולקשב. זה גם נורא נורא מתחבר לתיאוריה שלמדנו, כי גם שם זה עובד על החישה ועל קשב. רק כאן התהליך הוא אישי. זה מין מסע, את עושה אותו בקבוצה, אבל המסע הוא אישי, והוא, סתם אני אתן לך דוגמה מהבוקר, שהיה לי איזה קבוצת מנהלות, הדרכה, ואמרתי להם שגם משהו שהתחום הזה צריך רגע להשתנות, וקבל רגע איזושהי התאמה, ועשיתי להם תרגיל, שמהרגע שיצאנו מהמתחם שלי, עד שמגיעים לאיזשהו מיצג של שורש, אני מבקשת מהם לבחור חוש אחד, שהם, עכשיו כל 5 דקות ההליכה הזאת, עד לאותו מיצג, הן משתמשות רק בחוש הזה. אז תארי לך רגע עכשיו, שאת מתבקשת להתמקד, למשל, רק בחוש הריח. ופתאום, עכשיו זה מצריך אותך לקחת אוויר, לנשום, לחפש את ה... את הופכת להיות כמו איזה כלב. אבל פתאום היא הריחה דברים שבטבע, שהיא נכנסה כל השעה לפני זה שהייתה בתוך טבע, היא לא שמה לב לזה. אז סתם, זה תרגיל נורא נורא נחמד שאמרתי, על המעבר לשימת לב, אבל זה באמת מאפשר רגע לנתק את החוץ. אין בעצם שום מחשבה בחמש דקות האלה שנכנסה על רגע מה המשימה שיש לי אחרי זה, או מה... או מה לא עשיתי בבוקר, אלא פשוט רגע השימת לב, המיקוד הזה, בפנימה, ואני חושבת שבשביל תהליך צמיחה, שהוא קהילתי, אנחנו חייבים לדאוג לפרטים, וכפרטים האחריות היא עלינו.
הסיפור הזה מזכיר לי, אתמול הייתי כזה במצב רגשי רעוע, והייתי צריכה ללכת לאנשהו, והחלטתי ללכת בלי הטלפון. לא היה לי מושג מה השעה, לא מושג שום דבר, והלכתי באותו מסלול שאני הולכת תמיד, ופתאום התחלתי, אנחנו גם באביב, פתאום התחלתי לשים לב לפריחות, למלא דברים שאף פעם לא שמתי לב אליהם, כי או שהראש היא תקוע בטלפון, או שהוא תקוע בתוך המחשבות okay. שלי עצמי, וזה היה מבחינתי כמה רגעים כאלה, שלשני הרגשתי יותר טוב, היום התעוררתי יותר טוב, אל תדאגו, אבל זה ממש, כאילו כן. המקום הזה של שנייה להסתכל בחושים, זה גם מעולמות המיינדפולנס קצת.
כן, נכון.
איך מתמקדים בעצומת לב הזאת.
כן.
מודעת.
כן, משהו בתוך הטבע, בתוך העצים, פתאום את רואה צבעים שונים של עלים. מסתכלת, נוגעת באדמה, מתי פעם אחרונה נגענו באדמה?
יש לנו נעליים.
אז תהליך הצמיחה מתוך הטבע, אנחנו, אני חושבת שהדבר הראשון שכדאי רגע להכניס למודעות שלנו, זה שאנחנו חלק ממנו. ואני חושבת שגם, כמו שאנחנו חלק מ, או שואפים להיות חלק מקהילה, חלק מרשת, חלק ממשהו שהוא גדול מאיתנו, תראה מה קרה בו בשמיני לאוקטובר. כולם, עם כל הכאב והצער וזה, כולם רצו להרגיש חלק ממה אפשר לעזור, מה אפשר לעזור, מה אפשר לעזור. גם כאילו מימוש ערכים וגם להיות חלק מדבר שהוא משמעותי. זה הטבע, הטבע האנושי של יצר האדם טוב מיסודו.
כן. אז התחלת לדבר על הפורסט תרפי, ודיברת על המיצג, ואיזה עוד עקרונות יש בתוך המקום הזה?
אז יש תחנה אחת, שהיא נקראת סיט ספוט. שאת מתמקדת, מתיישבת באיזשהו מין תחנה, באותה תחנה שיש שם עצים מסוג מסוים, או מכל מיני סוגים, או משהו אחר שם בנוף, ואת בעצם, זו תחנה כמעט אחרונה, שקורה שם איזושהי אינטגרציה של כל החוויה שעברת בשעתיים קודם, ומאפשרות, שדיברנו ככה על יצירתיות, אוקיי, ועל רגע איזשהו מרחב של באמת תנועה להתפתחות, זה ממש מאפשר רגע לחבר את כל החוויה החושית הזאת, וגם לספוג את החמצן מהעצים, ופתאום נולדים רעיונות חדשים, מחשבות חדשות, באמת משהו הרבה יותר עם עוצמה, עם תקווה, פתאום את יודעת אפילו ברמה של מערכות יחסים, שזה נראה לי משהו מאוד מאוד בסיסי בתוך קהילה. יש יותר סובלנות, שאנשים יותר טובים לעצמם, יותר קשובים לעצמם, אז גם יותר יכולים להקשיב ולסבול ולהיות סובלניים לאנשים אחרים. אני חושבת שאפשר לראות הרבה קהילות היום, גם אני יצא לי לראות את זה במפונות שבצפון, שהן מפוצלות. אפילו במשפחות החטופים הם מפוצלים. חושבת שמשהו שם לא תואם בסולם הערכים שלהם, ובכלל במנגנון האישי של כל אחד, כמה הוא מצליח להחזיק את עצמו, או לטפח את עצמו, או לטפח את הפנים שלו, בתקופה כזאת שהיא כל כך כל כך קשה.
אז נניח מגיעה אלייך קהילה כזאת, שנמצאת בתוך איזשהו שבר, ורוצים לעבוד על המקום של הצמיחה. מה היית פחות או יותר מעצבת דרך הטבע?
אז קודם כל באמת להיות, ורגע דרך הטבע לייצר צמיחה אישית. אוקיי? קודם כל חיבור, חיבור לטבע העצמי שלנו. ואני חושבת שכבר אחרי שאנחנו, אנשים נכנסים והם נושמים, והם מרגישים והם חווים את עצמם בתוך הטבע, אז כבר יש מרחב שאפשר כבר לדבר על דברים שאולי מפריעים ודברים שלא עובדים. אני חושבת שזה הבסיס היום, לפני כל מיני מתודות וכלים, זה רגע להסתכל בעין טובה אחד על השני, ולהבין שכולנו, פשוט כל אחד חווה את זה אחרת, אבל כולנו בעצב ובדאגה. עם רצון מאוד להיות בשמחה או ביצירה, ועם רגשות אשמה, וכאילו זה מין סלט כזה של רגשות כרגע.
זה כאילו לייצר איזושהי אמפתיה משותפת.
כן, ממש ממש, כן, בדיוק דייקת את זה.
לא יודעת אם זה מצחיק, אבל בהקשר למה שאמרת, אז הייתה לי שיחה עם איזשהו ארגון שמתעסק בעולם הקהילה, ובעיבוד החוויה, ואחד הדברים שדיברתי איתם על זה, הם העלו את זה של לפעמים כשיוצאים לאבד את זה, אותם חברי קהילה, זה נורא נורא קשה, כי יש אנשים שזה מאוד מציף אותם, ויש אנשים שעוד לא נמצאים שם, ודיברנו על זה שיכול להיות שהפתרון והיכולת לייצר את העיבוד, היא קודם כל שנייה לחזק את הסביבה שלנו.
נכון.
ואת הליבה שלנו, המשותפת בתוך הקהילה, ואחרי שיש איזושהי תחושה שגם אם אני אתפרק, המערכת לא תתפרק, רק אז אפשר להתחיל לייצר ממש תהליכי עיבוד, טראומה מורכבים יותר בתוך המקום הזה.
כן, אני ממש מסכימה עם זה. אני חושבת שבאמת לא משנה מאיזה ארגון היום או מאיזה קהילה, גם בתוך בית, אוקיי, שרוצים לעשות ברמה משפחתית מורחבת משהו ביחד היום, ולכל אחד יש דעה אחרת, וגם כל אחד מתמודד אחרת, וגם כל אחד חווה אחרת, חושבת שקודם כל אנחנו צריכים להתמקם, להניח את עצמנו, באמת רגע להוריד את השיפוט, את הביקורת, את ההתבצרות בעמדות שלנו, ובדעות שלנו, ובאמת רגע להבין, באמת להיות באמפתיה הזאת, כמו שאתה אומרת.
אז אני אשמח ככה שתתני לנו כמה טיפים כאלה לעבודה עם הטבע.
אז לעבודה עם הטבע, אני ממש ממליצה שלפחות יהיה לנו כל יום את ה-20 דקות. זה יכול להיות בחורשה ליד הבית, זה יכול, גם בסביבה עירונית, מישהי שאלה אותי השבוע, גם בסביבה עירונית, אמרתי לה, כן, אפילו יש לך ליד הבית מין כזה גינה ציבורית, לכי תשבי שם 20 דקות, אבל להתנתק מהטלפון, אני יודעת שזה משימה קשה. ופשוט, באמת א', לנסות להתמקד באיזשהו חוש, ולשים לב מה קורה לי בגוף, לשים לב מה קורה לי ברגש, אפשר, אם זה ממש קשה, כי באמת אני מוצאת שאנשים קשה להם להיות עם עצמם, אז אפשר לקחת מחברת ולכתוב, אפשר לקחת עפרונות צבעוניים עם מחברת וסתם לקשקש, לצייר. פשוט לישות. את יודעת, אתמול, אני כל הזמן קוראת ולומדת את זה, ושמעתי איזו הרצאה של איזה דוקטור, עכשיו לא זוכרת מאיפה, שטיפל בחולים שמאושפזים בבתי חולים. ואמרו, אוקיי, איך נביא את היער לחולים שהם שוכבים במיטה כרגע, באמת בתהליך של מחלה שהם מאושפזים. ושמו להם במסכי טלוויזיה תמונות וסרטים של יערות וטבע וירוק, וממש ראו שכעבור כמה זמן ירד להם עד הלחץ והסטרס בגוף, והם הרגישו יותר חיוניים, יותר טובים. זה קטע.
אני אגיד משהו אולי לא קשור או כן קשור אל פלפל דלות, אבל כשהכלב שלי היה מאוד חולה, והייתי מביאה אותו לבית של ההורים שלי, אז אנחנו 20 ומשהו אנשים הרי עם האחיינים שהם צועקים, והוא היה מאוד רגיש לקולות האלה, והוא היה סובל. אז הייתי מכניסה אותו ליחידת דיור, שמה לו בטלוויזיה את ערוץ הכלבים, שבערוץ הכלבים יש כל הזמן תמונות של טבע ויום, הוא היה נרדם ככה, כאילו זה הייתה דרך היחידה שאני... כי המוח שלנו כנראה גם של הכלבים, הוא לא באמת ידע להגיד, זה טלוויזיה, זה לא אמיתי, כאילו.
נכון.
אז יש את ההשפעה, גם אם אנחנו לא ממש נמצאים שם, זה כמו מציאות מדומה.
בדיוק, לגמרי, בדיוק. אז זה גם אפשרות למי שנגיד לא יכול לצאת מהבית, פשוט לחפש בסרטי טבע יערות, נערות זורמים, זה מרגיע את כל המערכת, זה ממש מרגיע את המערכת. וכשיוצאים החוצה וכן מתאפשר, פשוט לנשום, תשמעי, לספוג את החמצן שהטבע מפריש, אנחנו לא שמים לב, אבל הוא מפריש הרבה מאוד חומרים, שעוזרים לנו ממש לשנות את הרכבים הכימיים שבתוך המוח שלנו.
אז הטיפ הראשון זה 20 דקות בטבע, איזה עוד טיפ יש לך בשבילנו?
אני מציעה ללכת עם מישהו שהוא קרוב, שאנחנו, אולי קשה לנו איתו, ולשבת איתו ביחד, לא משנה אם זה במסגרת אישית, או במסגרת מקצועית, או בכל קהילה שיש לה איזושהי מטרה משותפת, אבל לשבת ביחד רגע, לחוות את החוויה ביחד, ולראות שפתאום אפשר לדבר על מה שלא העזנו לדבר קודם,
הטבע מאפשר את זה.
כן, זה לא סתם קוראים לזה מקלחת יער, זה כאילו, קרה קצת טיפולים במים, שאנשים ככה מרגישים שהמים עוטפים אותם, ושזה מין התמסרות כזאת רגשית מאוד מאוד גדולה. זה המקלחת יער, פשוט כאילו היער באמת מאפשר איזשהו מעטפת, לקלף את הקליפות, להיות יותר באמת.
הבעיה היא תמיד, מה שחושבת עליה תמיד, זה כשחוזרים הביתה, ואז חוזרים לאותו לחץ. יש איזו נזירה אחת שאני מאוד אוהבת, והייתי אצלה גם במנזר, לסוג של ריטריט או ויפאסנה, ואחת ההרצאות שלה היא אומרת, ברור שזה מאוד קל, כאילו כשכאן, אבל אז חוזרים הביתה ויש את כל המקומות, אז אל תנסו להיות כמו הנזירים וכמונו. נכון. זה ייכנס לכם בדרכים אחרות, אבל...
נכון, ובכלל אני חושבת היום שבחיים אין שחור או לבן או הכל או כלום, יש רק מה אנחנו יכולות לעשות, מה מתאפשר, ובתוך זה לשמור את מה שמתאפשר, כי מה קורה? אנשים אומרים, לא, מה, אני 20 דקות ואז אחר כך אני חוזר לטרפת, אז אני לא אעשה בכלל. זה לא נכון, טעות. כי בעצם הרצון וההמלצה הזאת היא כדי לא לפתח את הכרוניקה, הבעיה עם הכרוניקה ברמות של קורטיזול וסטרס, זה שזה ממש מקווץ את המוח. זה משנה מערכות יחסים, זה משנה תפיסת מציאות, אנחנו לא ערים לזה.
ולהתחיל בקטן.
כן, בקטן וכמה שאפשר. ממש במידה שמתאפשרת, בלי עכשיו הלקה עצמית.
עכשיו את נשמעת כמו המורה שלי ליוגה.
כן, זה כמה שאפשר זה טוב. כן, הדבר החשוב, לשים לב ולהיות במודעות שהצמיחה האישית האנושית, בדיוק כמו בטבע, היא תמיד בנסתר, היא תמיד בחושך ובמעמקים, נכון? הרי מאיפה השורשים נמצאים? ותחשבי, כל הרשת התת-קרקעית הזאת היא בתוכה, מתחת לאדמה, שמה היא קורית, שמה כאילו יש את התהליך של ההבראה, של ההתחדשות, היא תמיד, אנחנו לא רואים אותה, וגם היא תמיד במקום הלך והרטוב והחשוך, זה אפשר להגיד שככה זה בחיים. אני חושבת שזה גם נותן לנו תקווה, שהצמיחה האישית והאנושית, היא באמת מהמנגנונים הפנימיים, במעמקי הלב והנפש, וגם אני מסתכלת על אישות של קהילה, שיש שם המון המון נסתר, ושם נעשים התהליכים, זאת אומרת, גם אם אנחנו לא רואים אותם, לדעת שהם תמיד קיימים, זו תנועה טבעית, בדיוק כמו בחילופי עונות.
ולפעמים אני חושבת שהם גם מגיעים, רק שאנחנו מוכנים לזה. אני בחיים לא אשכח אישה מופלאה שפגשתי במקרה בתחנת דלק, ישר אחרי השבעה באוקטובר, והיא מאחד מהקיבוצים של הדרום, והיא סיפרה לי שהיא אמנית, ושאלתה אם היא חזרה ליצור מאז האירוע, והיא אמרה לי שלא, והיא אמרה לי שהיא לא יכולה להתמודד, היא לא יכולה כרגע להתמודד עם זה, כי כדי ליצור צריכים להסתכל מאוד עמוק, אני חושבת שדיברנו על זה באחד מהפרקים, ואז אמרתי לה שכשהיא תהיה מוכנה, זה יגיע. ועכשיו אני הולכת להגיד למשפט שאני רוצה שהיא תזכור, כי גם כשהיא תהיה מוכנה וזה יגיע, זה יהיה כלול בהרבה קושי. אבל זה שזה הגיע, זה כי היא מוכנה.
כן.
ושהיא תחזור על המשפט הזה כל הזמן. ונראה לי זה המקום, כאילו, שלפעמים אנחנו לא יודעים שיש בנו את הכוחות, והם נמצאים שם עמוק בפנים, ואנחנו רק חווים את הקושי שהוא מעל השטח, ובאיזשהו שלב פתאום יש לנו את הכוח, אבל אז זה מרעיד את עולמנו, ואנחנו רואים רק את הלחות ואת
נכון.
ואת הלמטה ומבטרים, אבל כשנכנסים לזה בדיוק. ומחזיקים את זה ומאמינים כן. בתהליך שמתחיל לקרות, אז אפשר גם להתמודד עם הדבר נכון. הזה.
והכרה בחיים וחיים בהכרה.
כן. וחשוב להגיד גם לפני הסיום, שהספר שכתבת הוא בעצם על שיטת ימימה.
נכון.
בתוך האנושיות. נכון. ואז את בעצם משלבת את כל העולמות האלה ביחד.
כן. צמיחה רב-ממדית.
כן. נראה לי, אלה אחלה טיפים וזה המילות, וזה נכון לסגור עם זה גם את הפרק. אז ממקום של צמיחה וממקום של התמודדות, אני חושבת, וזה התמודדות גם עם הקושי שלנו, לא רק התמודדות עם החירום ובמקומות האקוטיים, אלא איך ממשיכים עם הדברים שלמדנו גם להמשך. אני מודה לך מאוד.
תודה.
רגע.
תודה רבה.